מסיים הרבי את הקטע עם המשל של הכלי והתבונן בסדר התיקון, במה יתחיל תחילה. כבר החלטנו שיש לנו 10 משימות, עם מה מתחילים? גם זה חשוב מאוד, קודם להגיד את המילה הלא טובה, או אולי להפך, קודם תגיד את המילה הטובה, ואז יצא הכלי מתחת ידו מתוקן בתכלית המעלה והיופי. מה הנמשל? אומר הרבי, למותר לבאר את כל פרטי המשל מהאומן בתיקון כלי. בכלל מיותר לעבור עכשיו ולמצוא בנמשל את כל הפרטים שהסברנו במשל. בנמשל המחנך והמדריך השוקט בחינוך והדרכה, אשר אי אפשר לבאר כל הפרטים באשר אימא. אי אפשר לתת בנפש את כל הדוגמאות הללו, כי יש כל כך הרבה פרטים, וזה כל כך שומם מאדם לאדם, מילד לילד, ממצב למצב, מעיר לעיר, כמו שכל הפרקים הקודמים שדיברנו. הקים מחנך יש לו קצת שכל, אם הוא הגיע לפרק י' בתנאי חמישי, אז הוא ודאי עבר את התנאי השני, והוא מוכשר, הוא יודע להתבונן, אז הוא ידע איך להשתמש עם הכלים הללו. ותן לחכם ויחכם עוד. ביטוי שהרבי היה משתמש איתו הרבה הרבה פעמים, שהרבי היה מדבר ואומר שיחה על עניינים עמוקים, הוא היה אומר, ותן לחכם ויחכם עוד. כמה שהרבי דיבר, אפשר עוד להחכים בזה כהנה וכהנה, צריך משווה להיות חכם. לבחור אופני ודרכי חינוך והדרכה. אשר לכל ראש, אבל דבר אחד הוא אומר הרבי, זה כן אני אגיד, דבר אחד שהוא הכרחי, זה האלף בית. צריך להיות מתון וסבלן. אין מצב כזה שמחנך יצליח שהוא יהיה אימפולסיבי ומהיר וכעסן ורגזן. אין, צריך להיות מאוד מאוד סבלני ומאוד מאוד במתינות עם הרבה סבלנות, ולשום דעתו וליבו על כל פרט, גם היותר קטן. גם אם המחונך שלך עשה דבר קטן ביותר, ממש הוא עשה איזה טובה לילד אחר במשהו גרגיר, תשים לב לזה, הוא מצפה שתשים לב לזה, ואם תשים לב לזה תראה שמחר זה יגדל, אבל אם לא תשים לב לגרגיר אז גם זה לא יהיה. זה הוא ממש אומר כל פרט, בשביל זה צריך משקפיים שהמחנך כל הזמן יבדוק מה קורה בכיתה ויבדוק יום יום. הלוואי אם היו כל הדור כאלה מחנכים, הדור היה נראה אחרת לגמרי. זה רק מה שצריך להיות לפחות. ביחס אל המחונך והמודרך וחינוכו והדרכתו במועצות חוכמה. רק כדאי להוסיף לשלימות הפרק הזה, יש במכתב מאוד מעניין שהרבי הקודם כתב פעם, כתב את זה לרבי. היה שנים ספורות, 4-5 שנים אחרי הנישואים, שהרבי היה כבר חתן של הרבי הקודם. הרבי הקודם היה במקום נופש פוקרסדורף, יש תמונה מפורסמת שהתפרסמה בשנים האחרונות, שהרבי נמצא עם חמו ביחד באותו מקום בפוקרסדורף, ושם כתב הרבי הקודם מכתב יומן קצר, והוא מופנה, בכותרת כתוב שהמכתב מופנה לאחד מחתניו הרבנים שליטה, אבל כידוע שהמכתבים שהרבי הקודם, שכתוב שזה לאחד מחתניו, זה מכתבים שהוא כתב לרבי. כותב לרבי דבר מאוד מעניין, נקרין מתוך האיגרת של הרבי הקודם. הרבי הקודם, למה הוא היה באותו מקום? נסע לשם לצורך רפואה, והיו רופאים, טיפלו בו וכו'. אז הרבי הקודם מתחיל את המכתב שהיום קרה משהו שאפשר ללמוד מזה דבר מאוד גדול בעבודת השם, ואני כל כך שמח שאני יכול ללמוד משהו בעבודת השם. ואז הוא מתחיל אומר כך, היום באו אליי הרופאים לעשות לי רפואה, זריקת סמי מרפא על ידי דקירה במחט. ראיתי את הזהירות הגדולה בהכנות לזה, הבדיקה בנקיות הכלים, הרופא ומשרתו מלובשים בגדי בד לבנים, רחצו ידיהם פעמיים ושלוש, וגם בדקו ציפורניהם פן ואולי נשאר שם שמץ וזוהמה, ולבסוף שפכו על ראשי אצבעותיהם ובעיקר על הציפורניים סמי מרפא חזק המעביר כל חשש זוהמה. ובגומרם כל ההכנות התחילו לחבס את רגלי ביש חזק, בספירט אלכוהול, ובסמים המסירים כל אבק, אפילו היותר דק ובלתי נראה, ויחפשו פעמיים ושלוש. בירותי גודל הזהירות בזה, שאלתים, לאיזה צורך הם מחפשים את רגלי? הלא כשעה קלה אני קודם רחצתי באמבטיה ובשרי נקי. השיבו אף על פי כן, חוקו ולא יעבור,
אשר קודם סגירת מחט בבשר החי, לזרוק סמי מרפא, צריכים לחבס מקום התקירה ביש וסם המסיר כל נדנוד אבק. כי אם לא יחובס, הלא אפשר שהאבק הזה ייכנס חס ושלום בגוף יחד עם סמי המרפא. ואז, הנה לא זו בלבד שהאבק הזה יאבד התועלת של סם המרפא, אלא גם יכול להסב חלילה כמה חולאים רעים רחמנא ליצלן. עד פה זה מה שהוא ראה בבית הרפואה. עכשיו מה הוא לומד מזה? אז הוא אומר ככה, תקירה, לעשות, זה נקרא פשוט, מה לומדים מזה? הוא אומר ככה, התוועדות אנשי שלומנו שיחיו יחדיו הוא כאין זריקת סמי מרפא בגוף על ידי דקירת מחט. כי רובה דרובה, הנה בכל ההתוועדות, הרי ראשי המדברים טובים מעט המסובים שיטיבו הנהגותיהם ודרכיהם, שיקבעו איתים ללמוד דברי אלוקים חיים, ושישמרו הקביעות, ואשר הלימוד יהיה על מנת לעשות ולקיים. וכל התביעות הללו, הנה, אף שהן באות מתוך אהבה פנימית וחיבה יתרה, בכל מקום, הנה, על הרוב באות הנה באופן של דקירה. בדוגמת דבר המחט, לזרוק סמי מרפא בגוף, כי כוונת זריקת סמי המרפא היא תכלית הטוב, ומכל מקום באה לגבי דקירה. אז מה הנקודה? הנקודה מאוד מעניינת. וקודם הדקירה, הנה לבד זאת שצריכים לנקות את המחט שתהיה נקייה בתכלית, הנה צריכים לחבס מקום הדקירה, שלא יהווה קל אפילו, אשר אם אין שומרים תנאים אלו, לא זו בלבד שמאבדים תועלת הרפואה, אלא עוד זאת, חס ושלום הדבר כרוך בסכנת נפשות. כי האבק שמחוץ, אגם שהוא מקום לרפש, מכל מקום אפשר לדחותו בקל או על כל פנים לחפשו. כשאבק נמצא מבחוץ, אפשר לנקות אותו, אבל כאשר נכנס חס ושלום לפנים, אז זה דבר המזיק. מה הרבי, מה הלימוד פה? שלפני שנותנים למישהו את התוכחה, את הדקירה, קודם כל תפנק אותו ותן לו, תלטף אותו ותנקה אותו ותן לו את כל הניקיונות. אחר כך שהוא מוכן, תן לו שנייה אחת התקירה המתאימה, לא ייכנס בפנים אבק, לא שלך ולא שלו, כי הם נקים גם את האצבעות של עצמם וגם את המקום שלו, והכל יהיה בסדר. אבל אם זורקים דקירות בלי הכנות מוקדמות, אז המקום נפתח כי הוא נפגע. מה נכנס בפנים? לא הדברים הטובים, אלא כל הכעסים והרעלים והאכזבות, הכל נכנס פנימה, ואז לא יוצא מזה שום דבר. זה בעצם אותו דבר גם פה, כשבאים לחנך ילד, לא חוכמה, רק ראינו משהו, מיד דקרנו באותו שנייה. קודם כל יש הרבה הרבה עבודה לפני ששמים את המחט הקטן. בוא נסיים את ה... או נמשיך לפחות עוד קטע בפרק. התייחסות המחנך והמדריך אל המחונך והמודרך צריכה להיות תקיפה וחזקה בדרך בלי ישונה. פה זה נקודה מאוד מאוד חשובה. האבא, האמא, המחנך או המחנכת, אסור שיהיה תחושה אצל המחונך שהם סתם ככה יויו, הם גמישים, הם אומרים ככה, הם בכלל לא מתכוונים, עם קצת לחץ הם מיד חוזרים בהם, עם קצת צעקות ובחיות הכל נמחק. אם ככה מתנהגים כלפי המחונכים שלנו, לא רק שלא נועיל, אנחנו פשוט נזיק, ומכאן ולאבא שום דבר שאנחנו נגיד לא יהיה שווה. בחינוך חייב להיות בתוקף, תוקף הוא מיד נגיד, לא בתוקף חלילה ברוע, עם הרבה אהבה, אבל כשאמרת משהו בשיא הרגיעה, בשיא המתינות, בשיא הסבלנות, החלטת משהו, אז ככה זה, זה לא ישתנה ויהיה מה, בין לחיוב, בין לשלילה, בין לפרסים ובין לעודשים. החלטת שהוא לא ילך למקום פלוני, אז הוא לא ילך, לא יעזור שום דבר. כמובן, לא צריך לשכוח שזה עובר את כל התנאים הקודמים, שהחלטת את זה לא סתם, כי אתה יודע שזה באמת לא ראוי ולא טוב, וזה... כי אם אתה סתם החלטת בעצבים, אז מותר לך להגיד לו, סליחה, טעיתי ולא חשבתי, וזה בסדר, ותלך. להפך, תחזור בך, ואז אולי יעריך אותך יותר, שאתה גם לא סתם עקשן. אנחנו לא צריך לשכוח כל התנאים הקודמים, בדקת, חשבת, הגעת למסקנה שזה לא טוב, אז זה לא טוב, אין בזה שום חוכמות. תמיד אני אוהב לתת את הדוגמה, אם הילד לוקח קופסת גפרורים לידיים, ואתה החלטת הרי בלי הרבה מחשבה שזה מסוכן, ואתה אומר לו לא, כמעט, כמעט לא קורה שהילד יצעק ויבכה ויבקש, לא וזהו, למה? כי הילד הרגיש באוויר שהלא שלנו היה באמת לא מוחלט, וזה לא גרור. דבר אחר שאנחנו לא משוכנעים, אז הוא יהיה אלף אחד נדמדים. הוא יודע שאנחנו, אם נהיה רציניים, אז כל דבר שנגיד, זה יהיה ככה, למה? ברור שלא צריך להילחם על שום דבר. זה מהתחלה צריך להכניס שההתייחסות צריכה להיות תקיפה וחזקה, לא סתם גמישות בלי טעם. באופן אשר המחונך והמודרך ידע ברור, אשר מכיוון שאמר המחנך והמדריך איזה הוראה בחינוכו והדרכתו, בלי הבדלים בלימוד, אם בהנהגה, זה לא משנה אם הוא אמר לו משהו שהוא צריך ללמוד או לא ללמוד, אם הוא צריך להתנהג בדבר מסוים בצורה כזו או אחרת, הנה ממנה לא ישוב המחנך והמדריך. לא יעזור שום דבר, הוא לא יחזור בו. למה הוא לא יחזור בו? כי הוא אמר את זה, כי הוא ידע שחייבים להגיד את זה. זה לטובתו וזה לטובתו. למה שהוא יחזור בו? אין סיבה לחזור בו. ושום דבר לא יעכב את המחנך והמדריך מלהביא את המחונך והמודרך, אם בחסד, אם בשבט. המחונך יודע שזה יהיה בכל מקרה. אם יהיה לך שכל, זה יבוא בטוב, ואם לא, זה יבוא בשבט. זה יבוא, שבט זה לא חייב להיות מקל, שבט זה יכול להיות גם במילה לא קלה, או באילוץ, או לפעמים ילד שלא רוצה לעשות דבר מסוים, אפשר להגיד לילד, אני אעזור לך לקיים את מה שאמרתי. אז אתה עוזר לו, אתה לוקח את הידיים שלו ואתה עוזר לו. אתה לא חייב להגיד לו, בוא אני אתן לך איזה מכה. פשוט אני אעזור לך, אז אתה משדר לו שלפעמים העזרה היא נעימה, לפעמים העזרה היא פחות נעימה, זה תלוי בו. העיקר לזה אשר יקיים את דבר ההורה. כי רק חינוך והדרכה, תקיפה כמצוקי ברזל, תוכל להעמיד על בסיס טוב וישר באמת, אשר גם כי יסכין לא יסור ממנה. אבל אם אנחנו לא נהיה תקיפים, נהיה גמישים, הוא לעולם לא ידע מה באמת נכון ומה לא. כי גם כשנגיד לו דברים טובים, הוא חושב שזה לפי מצבי רוח שלנו. אז הוא לא ידע מה המידות שהוא צריך להקנות לעצמו, איזה שיטת חיים יהיה לו. אבל אם הוא יודע שכל מה שאמרנו זה ככה, אז הוא יודע, אבא שלי אמר ככה, זה ככה, כל החיים הוא יזכור מה שאמרו לו, וככה זה נכון, וככה הוא ילך. זה הכל תלוי אם אנחנו מאוד מאוד נחושים במה שאנחנו עושים. אפילו ילד קטן ביותר, ממש ילד בן שנה, בן שנתיים, בן שלוש, ולחת כמה וכמה הלאה, ממש ילדים קטנים מאוד יש להם תחוש להבחין, שאם הם זוחלים על הרצפה ומגיעים למקום מסוכן, והיא אומרת לא, והיא מתכוונת ללא, הילד מסתכל, רואים באמת הכוונה היא 100%, והוא יסתובב, הוא לא יגיע לאותו מקום. הוא ינסה פעם שנייה, אחר כך זה יהפוך להיות אצלו משחק, להגיע עד לשם ולהראות שהוא הבין את המסר והוא לא ניגש לשם. זה הכל תלוי בנו, אם נהיה עקביים נוכל פשוט לראות את זה במוחש לתינוקות קטנים, שזה לא יאומן, ממש קטנים קולטים את האמת, זה רק תלוי בנו. כדי אבל שלא נסיים בפרק באמרה של תקיפות כמצוקי ברזל, ואז נצא מפה שצריך עכשיו להיות, לא נשכח אבל שהכל צריך להיות מתוך אהבה, וזה הסיום של הפרק. אמנם, החינוך וההדרכה התקיפה והכי חזקה, נכון שצריך להיות תקיף וחזק וצריך להיות כמצוקי ברזל, הכל נכון, אבל לא צריך לשכוח שמוכרחה להיות במשבצות אהבה ונימוס מסודר. נימוס מסודר זה נקרא, הוא מרמז פה לדבר בנימוס, לא לצעוק, לא לצרוח, לא... תשמור על הכבוד של עצמך, כי אם לא זה יפגע בתנאי הרביעי. התנאי הרביעי הזה היה התקשורת הנכונה ביניכם, שיסתכל עליך בהערכה. אם תהיה תקיף, יהיה לך הערכה. אם תעשה את זה באהבה, יהיה לך הערכה, יהיה לך אמון. אם תעשה את זה בהשתוללות, הערכה תרד לאפס. אם הערכה תרד לאפס, אז לא יהיה אמון. אין אמון, אין משמעת. זה פשוט גלגל שאחד מביא את השני. זה הכל, המפתח זה האהבה. אם אתה תאהב אותו, יהיה ביניכם קשר מאוד מאוד טוב, והילד צריך לשמוע 100,000 פעמים ביום, וללא גוזמה, שאוהבים אותו, והוא חביב, והוא רצוי, והוא טוב, והוא נחמד ונעים. כל מה שאנחנו אומרים בתפילה על הקדוש ברוך הוא, וכל מה שכתוב שם את כל ה-15 לשונות אחרי קריאת שמע, אמת ויציב ונכון וישר וכולי, הדבר הזה עלינו, הילד צריך לדעת שהדבר הזה עלינו, הילד הזה שנמצא איתנו, הוא אמת וישר ויציב ונכון וקיים ונאמן והכל. הוא חייב לשמוע את זה, אם זה הולך בדרך הזו, תהיה לנו הצלחה לא רגילה, נראה את הלשון שלו. לבד זאת אשר האהבה והנימוס
מועילים לתועלת קבלת הוראתו של המחנך והמדריך בחינוכו והדרכתו, חוץ מזה שאם יהיה ביניכם אהבה. ואם אתה תדבר עליו בנימוס, זה מאוד יעזור לך שהוא יקבל את ההוראות שלך בצורה מלאה, הוא פשוט יאהב לעשות את זה. הנה עוד זאת, יש בזה 5 מעלות. כל מילת אהבה שאתה אומר לילד שלך, אתה מקבל במקור 5 מעלות. שהחמש מעלות האלה הם 5 מפתחות להצלחת החינוך של מחר וכן הלאה. את 5 המעלות אנחנו מכירים כבר מהפרק הקודם, הוא חוזר עליהם עוד אחד. א', מתגדל ערכו של המחנך והמדריך בעיני המחונך והמודרך, באותו תקיפות דעתו של המחנך והמדריך. למה הוא רואה תקיפות דעתו? אם הוא עושה את זה בלי אהבה, אז הוא לא רואה בזה תקיפות דעתו, הוא רואה תקיפות עצבנותו. אבל אם הוא רוצה לראות את תקיפות דעתו, אז אם הוא עושה את זה באהבה, אז הוא אומר, יש כאן אדם עם דעה, הוא לא חסר דעה, הוא אדם נורמלי עם דעה, יש לו דעה תקיפה. כל הכבוד, אדם שיודע לעמוד על עמדו, מה שנקרא בשפה שלנו, יש לו אופי, הוא חזק בדעתו. זה רק יהיה עם אהבה, בלי אהבה אין הסתכלות על תקיפות, לא יהיה בכלל ערך. ב', המחונך והמודרך רואה, אשר לא מצד האכזריות או איזה כעס וכפידה מתנהג עמו המדריך והמחנך בתוקף גדול כל כך, הוא מהדר בהשגחתו עליו על כל פרט ופרט, הן בלימוד והן בהנהגה, כי מצד אהבתו, הוא לא יסתכל עליו כמו איזה אדם רע שכל הזמן מחפש אותו בפינה ורק רוצה לראות מתי הוא כבר יוכל להעיר לו. לא, הוא רואה שהוא אוהב אותו, הנה תראה כמה מילות אהבה הוא אומר לי, וכמה חיבוקים הוא נותן לי, וכמה הוא מעריך אותי. אז אם הוא עבר לי פעם משהו, זה מרוב אהבתו. ג', בהכרח אשר הנהגה כזו תוסיף, היא תחזק 3 דברים חשובים. אהבת המחונך והמודרך על המחנך והמדריך. המחונך יאהב אותו, זה מאוד חשוב שהוא יאהב אותו. כי כמה הם הפנים לפנים כלב האדם אל האדם, אז אם אתה תאהב אותו, אז ודאי שהוא יחזיר לך אהבה. בית באמון של המחונך והמודרך במחנך והמדריך, כי אדם שאתה אוהב אותו אתה גם מאמין בו שהוא לא רוצה את רעתך, אתה מוכן להפקיד את עצמך בידיו. ג', במשמעת המחונך והמודרך למחנך והמדריך והוראותיו, כמו שכתוב בתניה בפרק ד', שהיסוד והבסיס לקיום כל רמ"ח מצוות עשה זה אהבת השם, והלשון שמה כי האוהב את השם באמת הוא יעשה את רצון השם, לא מדייק את הלשון שלו, אבל זה הבסיס, אהבה, זה הבסיס לקיום, למשמעת. ד', מעלה רביעית, הנהגה רביעית וחמישית, זה כבר רווחים מהצד. ידוע שכל דבר שאנחנו עושים, הם מחנכים אותו איך להתנהג, לא רק ספציפית, אמרנו לו לעשות הוראה מסוימת, אני יודע מה לעשות. הוא מקבל בדרך אגב, הוא גם לומד איך לנהוג כלפי החברים שלו, איך לקבל החלטות, איך להתייחס לדברים. אם הוא רואה שאצל ההורים שלו, אצל המחנכים שלו, החליטו משהו אחרי שיקול דעת, לא מתרגשים מכל איזה משהו, הנהגה זו מעוררת את המחונך והמודרך איך להשתמש במידת התוקף והחוזק בתור ומועיל. מחר הוא יחליט שהוא רוצה להתחיל להתפלל כראוי, מחר הוא יחליט שהוא רוצה לעזור לחבר, פתאום היצרה יגיד לו לא. אבל הוא למד שכשמחליטים אז לא עומדים בזה. מי ייתן לו את הכוח? זה שאתמול אבא שלו עמד בתוקף על שלו, זה ייתן את הכוח לילד שאף אחד לא ידע, הוא יעמוד בתוקף על של עצמו, כי הוא למד איך עומדים בתוקף, הוא למד מה זה אופי. היי, הנהגה הזו תלמד את המחונך והמודרך את יסודי ועיקרי הנימוס בדרך ארץ. אם הוא רואה שאתה אוהב אותו, אז אתה מדבר עליו בנימוס בדרך ארץ, אז אתה פשוט מלמד אותו איך לדבר. אפשר ממש לראות ילדים שנמצאים במקום ששומעים כל הזמן דיבור מנובס, הם גם מדברים בנימוס, הם לא מסוגלים לדבר אחרת. ילדים שנמצאים בכל מקום שהכל הולך בצווחות ובצרחות, אז ככה הם מדברים, הם לא שהם רוצים לצרוח, הם לא שמעו אחרת, הם חושבים שזה הטון שאפשר לדבר, אם אפשר לדבר אחרת. כן, זה הדיבור, כן. יש ביטוי שאומר, כן, בנות צלופחן דוברות, כן, ככה הם דברות, זה לא משהו חריג. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לדעת, במילים אחרות, האחריות שלנו כלפי המחונכים שלנו היא בכל מילה, בכל פסיעה, בכל דיבור, כל נשימה, כל דבר. עכשיו, האחריות היא גדולה, אבל אמרנו את זה כבר פעם, אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות מחנכים, אנחנו מסוגלים לעמוד בזה. אם נחזור על הפרקים הללו, ומאוד חשוב להחזיק את הרצף ולחזור על זה כל הזמן, אז אנחנו פשוט זה
זה חומר לחיים ליום יום, זה לא רק איזה נושא מעניין, כמו יש הרבה נושאים מעניינים, זה שימושי פשוט יום יום, כלפי הילדים, כלפי החברים, כלפי המשפחה, כלפי כולם, זה פשוט האלף בית של החיים, הנושא של כללי החינוך והדרכה.